אנחנו נתקד בפרק ו, פסקה ט"ו. לא אגיד איזה עמוד. מדוע? מכיוון שיש פה שתי מהדורות, חבל על הזמן. אני מביא גם שלוש מהדורות. פרק ו, פסקה ט"ו. נראה לי שזה ציון מקור מספיק מדויק. בלימוד דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, בפרטי פרטים. מה לומדים כל היום? רוב היום לומדים פרטים. לפעמים גם לומדים דברים כלליים מאוד, אבל רוב היום הלימוד הוא על פרטים, בלימוד נורמלי. הרי אני צריך להגיד אולי הכל. הכל הולך ומתקלל באבוקה אחת, במגמה הכללית של יסוד הדת ושאיפת הקודש והעליונות שבתוכו. כלומר, כל פרט ופרט איננו עומד בעצם מצד האמת לעצמו, אלא כל פרט שייך לאבוקה כללית. כלומר, יש מגמה כוללת ועומדת ביסוד הדת, כמו שמכנה את זה, ושאיפת הקודש, והשאיפה הגדולה הזאת מתפרטת לפרטים. אבל זה לא מתחיל מן הפרטים. ואם באמת יטושטש האור המביק של הפרטים, יחרב העולם המעשי כולו. כן? אם אדם במקום לעסוק בפרטים יאמר, העיקר זה עבודת השם. כן? שואלים אותו, תגיד, כשטיפת חלב נפלה לתוך הסיר של הבשר, זה כשר או זה לא כשר? תלוי, מה אתה אומר? צריך לבדוק, יש דברים שצריך לבדוק, נכון? יש גם חתיכה, נעשית נבלה, אם זה נפל על החתיכה, בדיוק, באיזה אופן זה נפל, יש 60, אין 60, כל דבר כזה. אז באים אל בן אדם, אומרים לו, תגיד, זה קשר או לא קשר? תשמע, העיקר זה כוונת הלב. ככה לא מתקדמים, נכון? יחרב העולם המעשי כולו. כי העיקר זה המגמה הכוללת. ברור שצריך, על כן מוכרח מסך להיות נפרס. מה למה? בין הכללים לפרטים. זה צריך לפרוס מסך, והוא נותן. אגב, מי פורס את המסך הזה? לא, הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש איזה סייעתא דשמיא שגורמת לפרוס מסכים. הוא פורס את מסכים, ואף על פי כן המסך הכרחי. בלי מסך העולם יחרב. לכן זה טוב שאי אפשר להסיר את המסכים תמיד, אלא צריך קודם כל לבסס את העולם, ואחרי זה להסיר מסכים. אני אביא לכם דוגמה מתחום אחר לגמרי, ומזה תקישו לתחום הזה, בתחום המדע. כן? עד המאה ה-16, רוב בני האדם סברו שכדור הארץ עומד במרכז העולם, ושכל גלגלי הרקיע סובבים מכדור הארץ. במאה ה-16 קם אדם אחד מפולניה, קופרניקוס, והוא הפך את כל העולם. בגללו כדור הארץ התחיל להסתובב מסביב לשמש. השאלה, שואל הרב קוק, מה זה טוב? האם יש איזו סיבה בהשגחה העליונה שבגללה היה צריך שהעולם יתעה עד קופרניקוס? אומר הרב קוק, בוודאי. אם בני אדם היו יודעים בשלב עתיק של ההיסטוריה שלהם שהם אינם עומדים במרכז העולם מבחינה פיזית, לא, זה היה מחריב את כל העולם המוסרי. כי העולם המוסרי בנוי על ההכרה שאני אחראי על גורל העולם. אם אני אחראי על גורל העולם, צריך אני לעמוד במקום חשוב. אם מה שאני עושה הוא ממילא כאבקדק שכלו נחשב, מה זה משנה אם אצדק או הרשע? אני יכול להיות... רק רגע. האמת היא שאין שום קשר באמת בין העובדה של היות כדור הארץ במרכז ההוויה הפיזית לבין היותו במרכז ההוויה הערכית. אתה צודק. אבל בימי קדם ההפרדה הזאת שאתה יודע עכשיו לעשות, לא ידעו לעשות אותה. זאת אומרת, בני אדם חשוב. אם אני במרכז העולם הפיזי, אני גם במרכז העולם הרוחני. היום אנחנו יודעים שאין שום קשר. אתה יכול להיות במרכז העולם הרוחני, אפשר לחבות את החימום הזה, נראה לי שהוא מיותר, אפשר לעמוד במרכז העולם הרוחני, ויחד עם זה, מבחינה פיזית, לעמוד בצד, להיות איזה גרגיר אבק בתוך גלקסיה ענקית. זה אפשר, נכון? מימי קופרניקוס אליו. כלומר, עד ימי קופרניקוס, העולם עסק בביסוס המוסריות ויראת השמיים שלו. משעה שהדברים האלה התבססו בנפש, אז היה אפשר להסיר את המסך מעל הנפש המדעית של בני אדם, ולגלות להם את הגודל האינסופי של ההוויה, שגם זה נותן יראת שמיים. כלומר, זה נותן יראת שמיים לדעת שהגלקסיות הן במיליארדי מיליארדים, ושאנחנו רק גרגיר אבק, אפילו פחות מזה, בתוך הוויה אינסופית. זה עושה לנו טוב על הלב. אבל מתי הדבר הזה עושה לנו טוב על הלב? מתי הוא מרומם אותנו? אחרי שבמשך אלפי שנים טעינו, והספקנו לבסס את היראת שמיים שלנו. זאת אומרת, המסך היה מסך נפרס בין המדע של בני האדם לבין האמת, לתועלת בני האדם. אז אותו דבר יש פה בתורה, להבדיל, יש מסך נפרס בין הפרטים לבין הכלל. כשאני עוסק בפרטי פרטים של הלכה, אני מוכרח לפי שעה לשכוח את המגמה הכללית. גם בעבודת השם איתה. מה? כן, גם בהתקדמות האישית. בהתקדמות האישית אני מוכרח לטפל בעצמי בתור בועה. אף על פי שמצד האמת אינני בועה. אינני בתוך בועה, אני בתוך הוויה כוללת. אבל אני לא יכול ככה לחיות. לא ככה אפשר להיבנות. אותו דבר לגבי למשל תורת הגלגול. היהדות מאמינה בגלגול או לא? כן, נכון? מתי מדברים על זה? כן, אומרים ככה, בסתרי תורה, נכון? לא מדברים על זה הרבה, מדברים קצת, פרמזים. בהודו, מדברים על זה כל בוקר, בארוחת בוקר. אתה זוכר לפני 34 גלגולים? תגיד לי, מה אתה מתכנן לעשות בגלגול ה-57 שלך? כן, יש בו בעיה. מה הבעיה בזה? אני לא יודע אם זה קשקושים. זה גורם שאינך מתייחס ברצינות העולם הזה. כלומר, אם אתה כל הזמן מודע להיקף הגדול של הנשמתיות שלך, למה היא שייכת באמת, אז יש איזה המסלט, המתת הערך של הכאן ועכשיו. כן.
שיפת קודש שלו,
זה דיקות באשר? כן, דיקות באשר. אוקיי? טוב?
זה הנושא של המסך.
כן.
שיש להם מוכב להיות מסך אחרת, אז עם ישראל היה כבר
מזמן
נגמר,
כשאתה לא
בחור עושה הפרדה בין עבונות
הפרד
לבין עם ישראל.
גם זה, זה
בתחום
מסך הרבה עוד.
שעשה עגל,
ובאמשל... אתה מביא עוד דוגמה לערך שיש במסך.
נכון.
בסדר, מצוין.
לא רק ערך,
אז
זה חובה.
חובה. מקבל. מה? גם ערך יכול להיות חובה.
איך?
מה? מה? מה אתה
יודע?
זה גם לא צריך למראה ביטחון, זה פשוט היגיון. זה שאתה מביא ילד לזה. מה? האמת? שסוף האמת תופיע?
כן. שיש עכשיו זה רק מסך, אתה לא מתקדם, אתה רואה שאתה לא מתקדם.
גם זה הגיוני. גם זה הגיוני. שהאמת, אם היא אמת, מוכחת לפרוץ בבוא הזמן. אתה לא יכול לקבור את האמת.
אתה עושה את כל העבודה השם שלה, לא מהספר.
מה זאת אומרת?
העבודה השם שלה,
היא
לא מתחילה מהספר.
לא מתחילה, היא מתחילה מחוויה.
מה זה?
היא מתחילה מחוויה. נו, אז מה?
רגע שאתה,
לא,
לפי מה שאתה
אומר,
זה היגיון, אתה
מנתק לי
את
החוויה. לא הבנתי.
רגע שאתה אומר עכשיו שזה הגיוני, אני עכשיו לא מרגיש את זה, אני לא חווה את זה, אני חווה את זה.
אבל זה הגיוני שהיה חווה.
אני חווה
ריחוק. אבל זה הגיוני שהחווה גם את הקירוב.
ש?
שהחווה את הקירוב בבוא הזמן. כי אם קרבת אלוהים היא אמת, אז היא מוכרחה לפרוץ. לפי העיקרון שאמת אי אפשר לקבור. בסדר? אז זה יפרוץ בבוא הזמן. אנשים נלחצים, לפעמים אומרים, דבר אמיתי זה או אחר הולך להיעלם. אל תדאג, אם זה אמת זה לא יעלם. טוב. כן. רבי שמעון לא יכולה אמר לא תשתכח. הם לא אמרו שהם פחדים. הם אמרו שזה ישתכח. כי אמרו שרצון השם שתשתכח. פשוט מאוד. שזה חלק מהמהלך האלוהי שתשתכח. רבי שמעון לא יכולה חלק על זה. הוא אמר שזה לא יכול להיות. חז ושלום שתשתכח תורה מישראל. כן? כלומר, זו תפיסה אחרת של מהות התורה. אבל לא כתוב שם פחד.
טוב, בסדר.
טוב.
המסך הזה,
בין הפרט לבין הכלל. בין המגמה הכוללת שהיא האמת לבין הפרט שהוא צמצום האמת. נכון. תן לך דוגמה פשוטה. בספר נפש החיים לרבי חיים וולוז'י, הוא שמע כותב כמה פרקים ודיוקים מן הגמרא כדי להוכיח שכל מה שאדם צריך לעשות בחיים שלו זה רק ללמוד תורה, ועבודה זה חבל על הזמן. נכון? זה אמת או זה לא אמת? זה לא אמת בארץ ישראל. בחוץ לארץ הוא צודק. אז למה הוא לא כותב את זה, שיש הבדל בין חוץ לארץ לארץ ישראל? כי הוא עסוק עכשיו בחינוך של הדור שלו. הוא לא יכול להגיד להם תגיעו לארץ ישראל, זה אחר. את זה הוא משאיר לבעל של נכדתו הנציב וולוז'י. הנציב וולוז'י אומר לא, בארץ ישראל זה גם מחתם סופר. זה חתם סופר. כן, כן. אז מה שאומר כאן, על כן מוכרח מסך להיות נפרס. זה גם כן שיש למשל לפעמים שמירה בחינוך. אתה שולח ילד לבית הספר. בבית הספר יש עולם מלאכותי מבחינה מסוימת. העולם של בית הספר איננו גלוי. כלומר, איננו חושף את הכל. אז אנחנו משקרים לילד? לא. הוא פשוט לא מסוגל להכיל את הכל. מה? יש לבית ספר קירות. ובין הקירות יש מורה. ועולמו של הילד זה מה שהמורה אומר. אבל המורה לא אומר את הכל. יש דברים שהמורה מעלים. אבל שום מקום לא אומר את הכל. אז מה תגיד? לא נלמד כלום בזה. אי אפשר אף פעם יהיה ללמוד, כי אף פעם אתה לא לומד את הכל. לא, אומרים לא. בינתיים אתה תלמד את זה, ואתה צריך לשכוח שיש עוד דברים. בבוא הזמן אתה תשכוח עוד דברים, ואתה תיפתח יותר. בסדר? זה לא מצדיק חינוך להסתגרות. כן? לא על זה נדבר. על כן מוכרח, מה? אני יכול להמשיך? על כן מוכרח מסך להיות נפרס, והוא נותן מקום לבירור של כל פרט ופרט בעולם חשוך לגבי ההוראה הכללית. העולם שלנו, עולם הפרטים, הוא עולם של חשיכה, כן? לעומת ההוראה הכללית. ועבודת בירור זה בידיעה ועבודה משכללת, סליחה, ועבודת בירור זה בידיעה ועבודה משכללת היא את החיים. וממעל למסך האור מזהיר בכל הוד כללותו, ודרך מעברו מרעיף הוא תלילי אורה לכל הבליטה הפרטית. כלומר, האור למעלה הוא לא שוקט על שמריו, הוא בינתיים פועל את פעולתו, האור הכללי, והוא מבהיק דרך הפרטית. זה מה שנקרא משגיח מן החלונות, מציץ מן החלקים. מה? בהבלטה, בהבלטה, בהדגשה, עד שיונק הוא העולם התחתון מהעליון, והולכים הם ומתאחדים. הוא הולך ומתאחד. זה כמו שמשל אומרים סתרי תורה ונגלה. נגלה ונסתר. יש אחדות בין הנגלה לנסתר. איך מגלים את האחדות הזאת? אז יש מי שאומר אני אלמד נגלה ואלמד נסתר ואנסה כל הזמן לחבר. כשנסה כל הזמן לחבר זה לא יתחבר. יש דרך אחרת. תלמד את הנגלה בשפת הנגלה, ונסתר בשפת הנסתר. ודווקא על ידי ההפרדה הזו, בבוא הזמן יתיילד קשב המאחד. משהו יחבר את שני העולמות. כן, מעצמו זה נעשה.
כשיהיה בית מקדש, אז יש את המסך.
כשיהיה בית המקדש, לא הבית מקדש.
כן,
כשיהיה בית המקדש.
יש שם מסכים.
תלוי. זה גם, אתה לא מסיר כל מסך בבית. ריבוי הלימוד, פסקת את זין.
זה העולם החשוך.
כן.
בעצם עולם חשוב, זה באמת כל פרט ופרט, זה תלוי במהות.
כל אור הוא חושך לעומת אור גדול ממנו.
זה
נכון. זה מה שהוא אומר. העולם שלנו הוא חשוך מרוב פרטים. זה כמו שהגמרא אומרת, במה חשכים.
זה לא דווקא לפרט או לפרט אחר.
נכון.
כל אחד יש לו סוג אחר של החושך, או רמה אחרת של החושך.
ברור, יש פרטים יותר מפורטים, יש פרטים יותר מקוללים.
לא,
הפרט זה פרט בלימוד, פרטי הלימוד. כן, ידיעה פרטית זאת וידיעה פרטית זאת. כמו שאומר ישעיהו הנביא, ויהי דבר השם להם צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה עיר שם, זה עיר שם. התורה של הרבה הרבה פירודים של פרטים. כן, שתיק לך בית לך, היא אומר הרציבה, שתיק לך פה, בית לך שם. שתיק לך, מספק לך. זה כאן הדברים של מה בכך. זה רע שהתורה מצמצמת רק לזה. מצד שני, על מנת להתקדם בלימוד התורה, אני מוכרח לעשות את המסך הזה. אני מוכרח קצת לשכוח את ההוראה הכללית. כן? לכן יש איזו אסטרטגיה כזאת, של כביכול סגירת הברז של ההוראה הכללית. אז מה אתה עושה עכשיו? בפרטים. מה, בפרטים? זה מתאים לך? כן, מדהים לי. בלי זה אי אפשר להתקדם. זה כמו שמשל גם בפרק י"ב, לגבי הופעות עליונות. לפעמים יש אדם שיש לו הופעה עליונה. הוא יודע את השם, משהו. לפעמים זמן אחור. מה קורה? יש לך חיים, מה אתה רוצה? סוחבים. אז מה עם הזמנים האלה? הרב קוק אומר שהזמנים האפורים הם יקרים מאוד. כי הם הזמנים שבהם אפשר לצבור ידיעות. לאגור את החומר. בעוד שכשיש הערה גדולה באדם, זה מונע ממנו להתמקד בפרטים. לכן צריך לברך על זה שיש זמנים של אפוריות.
בסדר?
מה?
מה?
אני לא יודע איפה הוא היה כל היום. אני לא יודע איפה הוא היה כל היום, אבל מי עשה מומר? זה גם לעצמו וגם לי ולך. כן? זה שיש צורך להיות מחובר. מה? לא הבנתי כלום. רק רגעים
אפורים?
אתה אישית, זה מעניין. כן? זה לך 300 שקל לביקור. כן? אתה מספר לי עכשיו על עצמך.
לא, בכלל.
איך אתה יודע? איך אתה יודע? יש אנשים כאלה. יש אנשים כאלה. אבל צריך?
מה זה
הערה כללית? הערה כללית? זה הכוונה לחובר אל המגמה הכוללת של התורה. כלומר, הוא עכשיו עשו בידיעת רצון השם בכללו. הוא מבין למה זה מכוון. ויש לפעמים שאדם עושה לא בידיעת השם בכלל, מגמת השם בעולם או בכללה, אלא הוא עושה את בפרט זה או אחר. איך מכינים תה לשבת? אבל איך שמכינים תה לשבת, זה מחובר להערה כוללת. כגון, בכלל מגמת השבת בכלל, שהיא להעיד על בריאת העולם. נכון? אבל אי אפשר כל הזמן לחיות את זה. עכשיו, אני, כדי להכריע כיצד לעשות את התה, אני צריך לחשוב מה יותר יעיד על בריאת העולם. האם באופן כזה שאני שם את השקית בתוך כלי שני, או שאני שם בכלי שלישי, או כולו, כן? עלי המנטה, אז, ועל פי זה אני אחריע את ההלכה. אי אפשר ככה לפעמים. כן.
כל דבר
האידיאל
זה לא
יהיה מצב? כן.
זה הכוונה.
כן, זה המצב של הקדושה. אבל המצב הזה, כדי להגיע אליו, צריך קודם כל הגנות. הגנות זה שהאדם בעצמו הוא קדוש, ואז כשהוא נפגש עם הקודש הוא לא נשרף. כן. בעולם הזה יש מסכים. לפי מה שאמר דוד המלך, כי שמש הוא מגן, מה המשך? זה פסוק. כי שמש הוא מגן השם אלוהים. אם היית פעל אל מנחה עם הספרדים, אז לא הייתה לך בעיה, כי הם אומרים את הפסוק הזה כל יום במנחה. כי שמש הוא מגן השם אלוהים. זאת אומרת, מול השמש אתה לא יכול להסתכל בשמש ישירות, אתה זקוק למגן. אתה לא יכול להיפגש ישירות עם השם, אתה צריך את אלוהים. מהו? אלוהים זה המסכים האלה. לעתיד לבוא ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה זה השם לבדו? בלי אלוהים. יפה.
מה יכול להיות שבעצם הרצון המתקדם, הרמות, זה בעצם זה שיש לך הרבה פרטים, אז יש לך משהו כבר לפרטים. זה שאני לא יכול להיות.
לאו דווקא. יש אנשים שמרוב פרטים הם נהיים פחות כלליים. אצלם התורה מצטיירת כידיעת מיליוני פרטים, והיסוד המחבר חסר אצלם. אפשר לפעמים לראות אנשים מלומדים מאוד בתורה, כן? ענקים בתורה, אבל חסרה להם הידיעה הזאת, ולכן הם טועים גם. יכולים לטעות בשאלות כלליות. כן. בוודאי. תמיד חכם שלא למד אמונה, עם כל גודלו וריבוי הפרטים, הוא עדיין תמיד חכם קטן. כלומר, מה זה אומר קטן? שהוא לא ראוי להנהיג את האומה. יש תמידי חכמים גדולים, הם יכולים להיות פוסקים, יכולים להיות אבות בתי דין, אבל כשמדובר בהכרעות בגורל האומה, צריך דווקא אדם שהוא גדול בכל, בנגלה ובנסתר, בהלכה ובדבר. של הרב קוק היה כזה. הרב קוק, אחת המעלות שלו, זה באמת זה, שהוא היה גדול בכל פרטי ההלכה, ויחד עם זה גדול בכל תחומי המחשבה הכוללת, הקבלה וכדומה. כן. כשהמקובלים, לדוגמה, להרגיש, כשיש לי ספר אחד,
שהוא מקובל, דוגמה
בין אחד,
לא עושה את
אותם פסקי דימות,
לא עושה את
המופיעים,
לא
עושה את המופיעים,
לא
עושה את המופיעים, לא עושה את המופיעים. לא. כשהבן נשחל מברר הלכה, הוא מברר אותה על פי הפוסקים. אם יש עוד משהו שהארי אמר, הוא יביא גם את דברי הארי. זה המיוחד הזה. אז זה לא שהוא פוסק את ההלכה בבני שבת על פי הארי. הלאה. הארי פסק על פי הגמרא. ודאי. רק שהוא הביא שעל פי הרמות העליונים יש דבר זה וזה ספק. אבל בכלל הארי פסק לפי הגמרא. הארי היה כאן חכם עצום. ביותו בן 18 אמר עליו רבי בצלאל אשכנזי, בעל שיטה מקובצת, שהיה גדול רבני מצרים, אמר על הבחור הזה בן 18 אין לי מה ללמד אותו יותר. כן, אתם מגדירים את הארי בתור מחדש הגדול בקבלה. מזל שהוא הגדול גם בהלכה. למשל השיטה מקובצת נערכה גם על ידו, כלומר רבי בצלאל אשכנזי שיתף אותו בארי. בגיל מבוגר מאוד נפטר הארי, הוא היה בן 37 וחצי, שזה עצום בשביל היקף הידיעות שלו. מה? לא, כן, אבל זה צריך לדעת מה שהוא לימד במשך התקופה הקצרה הזאת, זה מה שבני אדם אינם מצליחים ב-200 שנה. אם כן, הוא נפטר בגיל מבוגר מאוד. והראיה שהוא המקובל, והרי לא לומדים קבלה לפני גיל 40, נכון? סימן שהוא היה בן 40 בגיל מוקדם מאוד. טוב, פסקה תזיין, פסקה תזיין בפרק ו, פרק ו פסקה תזיין. סליחה, תודה, בסדר, בטח מפריע לך. כן, ריבוי הלימוד מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של האדם. פה מדובר, אם כן, בפסקה הזאת, על לימוד כמותי. יש לימוד איכותי, שאדם יכול להיות שיעבור זמן רב כדי לברר נקודה אחת, אבל יש גם מה שנקרא לימוד כמותי. הוא לומד, 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 לומד. אבל זה בהכרח חייב לבוא על חשבון האיכות. כלומר, לפעמים הוא לא חודר לכל הפרטים של העניין. האם יש ערך ללימוד כזה? בקיאות, אבל אולי אפילו פחות, יותר גרוע מבקיאות. זאת אומרת, בקיאות, בלי באמת להבין מה שהוא קרה. יש ערך? הוא אין. זאת לא שואל, אני לא שואל אתכם, אני שואל את הרב קוק. אני רק מציג את דברי הרב. כן? דעתי האישית או דעתך האישית, עם כל הכבוד, זה מעניינת לעומת הספר. כן? ריבוי הלימוד מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של האדם. אף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים, ולפעמים פועל עליו לטובה העליונה, גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד.
סתם קרה.
כן, לפעמים, לא, זה לא הדרכה כוללת, אבל זה קורה. לפעמים אדם קרא, למד, זה, הוא בעצם לא הבין נכון. זה כן, מה זה לא הבין את הפשט? שהוא הבין לא נכון, הוא הבין אחרת מה שבאמת זה מקובל.
אבל
למה? הוא הבין, לא, הוא עשוי להבין את רש"י נכון. הוא עשוי להבין את הגמרא נכון ואת רש"י נכון. זה שהוא עוד לא מבין, אפילו את רש"י הוא לא הבין נכון. הוא הבין את רש"י, הפך כוונתו. כן, רש"י אמר כך, והוא הבין אחרת ממה שרש"י באמת התכוון. וזה קורה, זה יכול לקרות.
גם זה יש
תועלת. מה? גם זה יש תועלת? נכון. זה בעצם המהר"ל בתחילת תפארת ישראל אומר שהברכה שהאשכנזים מברכים על התורה זה לעשות מדברי תורה. מה זה לעשות? לכאורה, אם כבר המצווה היא ללמוד, אז צריך לברך אשר קידשנו ולנסותיו וציוונו ללמוד תורה. ללמוד. מה? אני רוצה להסביר. הייתי מאוד רוצה להסביר עד הסוף את מה שאני רוצה לומר. כן. אז צריך לברך ללמוד תורה. כן. אבל ללמוד תורה, אומר המהר"ל, זה הברכה לבטלה. כי ללמוד פירושו לכוון לאמת. לא כיוונת לאמת, לא למדת, אז ברכת לבטלה. אבל אנחנו יכולים להגיד, האם למדתם תורה? אנחנו לא יודעים, אבל עסקנו בזה, זה בטוח. כלומר, התעסקנו בנושא. אז התחברנו אל התורה מצד שורשיותה. ומה זה שונה מאשר לימוד היסטוריה? שלימוד היסטוריה הוא מוגבל. הוא מוגבל לידיעה ההיסטורית, מה שאין כן לימוד התורה שמחובר אל האינסוף, הוא גילוי רצון השם. ולכן עצם ההתחברות הזאת יש בה כבר עילוי לאדם. בסדר? זה הענבה של לומדי התורה. יש ענבה, כן? לומדים, אנחנו נוגעים בתחתית של חוכמה שאין לה חקר, אין לה גבול. לכן אם אדם יאמר הבנתי, הוא תמיד יגיד משהו שקרי. הוא הבין ברמה מסוימת. אז אם ההבנה היא רק ברמה מסוימת, אז גם ההבנה המוטעת היא ברמה מסוימת. כי גם הטעות היא מפנה את הדרך לתיקון אחר כך, לתיקון הטעות. אז מה שאומר כאן, אף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים, ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה, גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד. אבל הוא צמא לדבר השם, ללמוד הרבה, הוא משביר את צמאונו בתלמוד מרובה, והנשמה מתעלה. כן. מדוע אין לך ספר מול העיניים? זאת קושיה. זאת קושיה חמורה. איך אתה יכול להיכנס לשמוע שעה שלי מהדברים, בלי לדעת איפה זה קיים? אנחנו בפרק ו' פסקת את ז', מוכרחים ללמוד מספרים. עכשיו, אבל עכשיו זה לגבי סתם לימוד. עכשיו הרב מדבר על חוויה שקורית לאנשים שלומדים סתרי תורה. לא כל אחד לומד, אבל מי שלומד סתרי תורה נפגש גם בבעיה הזאת בצורה יותר חריפה, כי בנגלה ההבנה היא קרובה, כיוון שתורת הנגלה מדברת על דברים שאנחנו מבינים, דברים שהם קרובים אל המציאות שלנו. שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצטייה וזה אומר אני מצטייה, זה דבר שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו, ואנחנו גם יכולים להבין איזה סוג טענות יטענו בין שני האוחזים בטלית. אבל כשמדברים על סתרי תורה, השפה היא ביסודה שפה שמדברת על עולמות בלתי מובנים, מושגים מופשטים לחלוטין, ולכן יש תסכול אצל לומדי סתרי תורה בנושא הזה. על זה אומר הרב, ובלימוד רזי תורה, אף על פי שאינו מבין את העניינים לפרטיותם, ונדמה לו כאילו הוא עוסק בציורים שמענים את נפשו ואת חושו הרוחני השוקט לדברים מובנים, מכל מקום אחר הלימוד האורה מופיעה עליו. והוא בכלל כל העוסק בתורה בלילה, שהקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר יומם מצווה השם חסדו ולילה שירו עמי. על מה הוא מדבר? יש בגמרא ביטוי כזה, העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביום. מה זה אומר? מה זה הלילה לפי זה? לילה קונה בחוסר הבנה, בחוסר הבנה, אבל הוא למד למרות חוסר ההבנה, אז בסוף תהיה בהירות. זה חוט של חסד שמשוך עליו ביום. בדיוק. כן, מה קשה?
אבל אפילו
כלל סתם,
זה
כבר לימוד. לא, לא מדבר, הוא משתדל.
יש קוראים זדור.
לא, זה לא על זה הוא מדבר.
מנסים ללמוד.
הוא לא מדבר על זה. מנסים ללמוד על זה שמנסה ללמוד. הוא מנסה, אבל לא הולך לו. מה? זה יכול להיות, אבל זה לא הנושא שלו פה. אתה צודק, אבל זה לא הנושא שלו. כלומר, יש. זה כמו שאדם, זה טוב לטייל. לטוב לטייל, נכון? אז מכיוון שטוב לטייל, האם לפני שאני מטייל אני צריך לברר ברכת התורה? זה לא נקרא ללמוד. לטייל זה דבר חשוב, אז זה לא נקרא ללמוד. כן, אז גם כן, לקרוא זוהר בלי להבין, זה דבר שהוא סגולה לנשמה. זה דבר בריא. אבל זה לא בכלל לימוד תורה. בסדר? זה, אז כן, לא על זה אנחנו מדברים במקום הזה. עכשיו הגענו, בשעה טובה ומצלחה, אל הפרק השביעי, המכונה פרק ז'. צער ביטול תורה. פרק כואב. למה רגיש? אתם ברוך השם לא מבטאים תורה. אתם הרי לומדים תורה כל היום. אשרי מי שלומד דבר אחרים. ואין עול דברים אחרים על ראשו. והוא בסדר בוקר לומד, סדר צהריים לומד, סדר ערב לומד, וגם בהפסקות לומד. נכון? וגם אם הוא צריך איכשהו לצאת לאיזשהו סידור פעם בחודשיים, אז גם באוטובוס הוא לומד וכדומה. הרי סך הכל מה יש לעשות כזה נמצא במכון? אין דבר אחר לעשות חוץ מאשר ללמוד תורה. כמובן צריך להתפלל, אבל להתפלל זה לא בדיוק תורה.
אבל
חוץ...
מה? אין לו יצר הרע לבטל.
כן, מה הוא יעשה? הרי אין לו משהו אחר לעשות מאשר ללמוד, אז הוא לומד, נכון? אז לכן הפרק הזה הוא כאמור פרק תיאורטי, לפחות נגיד מבחינת חיים, לא נוגע לבחורים היקרים הנמצאים במקום הזה, אלא מדוד, מה? אפשר לדלג. אפשר לדלג. אתה צודק. אף על פי כן, מן הראוי להתעניין בנפשות עשוקות שמחוץ לכותלי בית המדרש שלנו, שהן כן מצטערות על ביטול תורה. מתוך חמלה עליהן, אנחנו נלמד גם את הפרק הזה. פסקה א', ישנן... פסקה א', ישנן כמה סיבות המעכבות את האדם מדברי תורה. אדם מבטל תורה. למה אתה לומד? יש לי סיבה פלונית שמעכבת אותי. השאלה היא האם הסיבה שאתה מצאת היא סיבה נכון, היא הסיבה באמת או לא. זה פה בעיה פסיכולוגית מצויה. המעכבות האדם מדברי תורה שלא ייכנסו בלבבו, ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותה השעה שהעיכוב הוא מורגש, כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסיבה, כדי שיפתח ליבו להיקשר יפה מדברי תורה. כי אם לא ידע את הסיבה הנכונה, יש שיתריח, שיתרח הרבה להסיר סיבה אחרת שהיא באמת אינה מעכבתו עכשיו. והסיבה השולטת עכשיו שהיא מעכבתו כעת מכישורה של תורה יישאר בעינה ויעמוד האדם בברכתו. אין לי שבגמרא מסופר, נדמה לי על רבי יוחנן, שפעם אחת נכנס לבית המדרש ולא עלה בידו ללמוד, לא הצליח. שאל אותו רשת הקיש מה קרה, אמר גנבו לי את כיס המעות שלי, היה לי כסף, גנבו לי, אני תרוד מזה. אמר לו רשת הקיש, קח כסף, למדו. זאת אומרת לפעמים הסיבה היא סיבה כזאת, פשוט איבדת את הארנק, זה מוציא לך. אז רבי יוחנן יכול למצוא סיבה לא נכונה, כלומר הוא לא מצליח ללמוד כי אני יודע מאיזה אלף ואחת סיבות אחרות. זה לא נכון, הסיבה הייתה פה הכפר. יכול להיות אם כן כל מיני סיבות.
יש הרבה זמן שהמובעים
כן, שמעת איתה באי צילותה יום הדיסטן, שהשמועה, הסוגיה דורשת צילילות הדעת כמו ביום הגשם, שביום הגשם הראש יותר צביל. זה מה שצריך. כתוב בגמרא יומא דאיסתנא, זאת אומרת יום הגשם, מה אני אעשה? תכתוב גמרא אחרת, אבל בגמרא שלי כתוב כך.
בסדר.
לעיכוב. זה מה שצריך לחדור. נכון. לא יודע. הוא אומר צריך לדעת. הוא לא אומר לך איך לדעת. אם הוא לא אומר... מה?
מה גורם להם לטעות בהבחנה?
הטעות בהבחנה?
כן.
זה היצר הגורם לטעות בהבחנה. כלומר, אני צריך, ודאי, כדי שהוא אוכל להמשיך לבטל תורה, אז אני צריך לטעות בהבחנה, שאם לא כן, לא אוכל להמשיך. אה. או, פעם אחת בחור אמר לי, יש לי בעיה, אני לא מצליח ללמוד תורה. אמרתי לו, תעשי לי טובה, כל יום, בין 10 ל-11 תבטל תורה. אמר, זה לא יכול להיות, זה ביטול תורה.
ביטול תורה.
לא. כי אם לא ידע את הסיבה הנכונה, יש שיתרח הרבה להסיר סיבה אחרת שהיא באמת אינה מעכבתו עכשיו, והסיבה השולטת עכשיו שהיא מעכבתו כעת מכישורה של תורה תישאר בעיניו ויעמוד אדם ברוכתו. והסיבות הללו, מאיזה סוגים הן הסיבות לביטול תורה או חוסר קליטת התורה? יש מהן שהן רוחניות, יש שהן גשמיות, ויש שהן בבעות שהן באות מחסרון הכשרה של קודש, ויש שהן באות מחסרון הכשרה של חול. אם כן, ארבעה סוגי סיבות: גשמיות ורוחניות, חסרון הכשרה של קודש, חסרון הכשרה של חול. יש משהו בחול שהוא לא עשה. הביאור העצמיות זה לא חול. למשל, יכול להיות שהוא לא ביקר אצל הרופא. זה מסביב הגשמיות, אתה יודע. אבל לפעמים חוסר הכשרה של חול, למשל, הוא לא עבר קורס בהבנת הנקרא. בבית הספר, כשדאגו להבנת הנקרא, הוא לא נכח. אז יש לו חסרון הכשרה של חול. והדבר הזה מתנקם אחר כך בהבנתו את התלמוד.
זה נקרא חול?
זה נקרא חול. הבנת הנקרא זה נושא של חול.
הנקרא זה
חול.
זה
בסיס של... זה בסיס, אבל זה חול. חול זה בסיס תמיד. חול משון לחול. מה שעליו הקודש חל. כן? או לפעמים, אני יודע מה, יש לו בעיה, הוא לא בעל חוש, למשל, הוא רוצה להגיד סוגיות של רמאים בגמרא. הטענות של הרמאים, כן? מי גודל רמאים? צריך להבין, זה פלפול גדול. אבל הוא לא נכנס אף פעם בראש הזה. הוא אף פעם לא נפגש עם רמאים. הוא כזה טוב ותמין, יש לו חסרון הכשרה של חול, הוא לא היה בשוק בחיים שלו. כן? עליו אפשר לעבוד כמו כלום. לכן יש לו גם חסרון הבנה בתורה. זה חסרון הכשרה של חול. כן.
אדם שלא יכול ללמוד בני חימוע, קשה לו.
כן.
לפי מה זה לא משהו אפשר יותר באותו מיום.
יכול להיות.
יש לו לבד לגמרי.
נכון.
נכון.
זה יכול להיות. נכון. שהוא לא למד במקום של ליבו חפץ. זה סיבה רוחנית. יש לו עושק, הוא מאוד רוצה לעסוק בנושא מסוים, והנושא הזה הוא דוחק אותו, אבל זה נמצא בנפש שלו, הוא חייב לעסוק בו. כן, זה סיבה רוחנית. הכשרה של קודש, חסר לו יראת שמיים, הוא לא שימש תלמידי חכמים, אני יודע מה, הוא לא התפלל כבר. יש עוד גם הסיבות שקורא אותו, סיבות כבר בהשגחה העליונה, גם סיבות של ההשגחה העליונה, צד הנשמה שלו. פסקה ב', ביטול תורה. מה זה ביטול תורה? זה שאלה לא פשוטה. נחשב לכל אדם כפי מדרגתו, כפי, ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, הוא מתעצל ומתפחד, הוא מואס במעלתו העליונה, הוא אומר אני אלך על קטן, הוא מניח את עצמו להיות למטה, הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו. שעל זה נאמר שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על מעשה של תורה. יחטא דרך הרבה. לא, לא באמת ויתר. אתה אומר שאם היה מוותר על זה, עדיין לא היה מוותר על זה. מה הכוונה? ויתר הקדוש ברוך הוא, אפילו אם יוותר הקדוש ברוך הוא על שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, הוא לא יוותר על לימוד תורה, על מעשה של תורה. מה זה מעשה של תורה? שאדם מואס במדרגה הראויה לו, הוא מסתפק בדברים קטנים. הוא יכול ללמוד משנה ורוצה ללמוד רק חומש, הוא יכול ללמוד גמרא ורוצה ללמוד רק משנה, הוא יכול ללמוד סתרי תורה ורוצה ללמוד רק מגלה וכדומה. אז כל הדברים האלה זה מעשה של תורה, הוא מואס במדרגה והוא ילד.
איך אדם יודע מה המדרגה שהוא יכול? נגיד אדם לומד במצב א', איך הוא יודע שהוא יכול להגיע למדרגה יותר גבוהה?
יש כל מיני אופנים לדעת. אחד האופנים זה שיש לאדם רב שמכיר אותו. אם הרב מכיר אותו, יכול גם להגיד לו מה מדרגתו. זה אחת הדרכים. לפעמים גם בלי רב, הוא יכול לדעת. יש פעמים שאדם יודע. לפעמים גם יכול לפעמים שאדם חושב שהוא יודע, באמת הוא לא יודע. זה אפשר לטעות. אבל בכל דבר אפשר לטעות. כן, כן. נדמה לי, אני לא יודע בדיוק מה אמרת. זה דבר שאומרים בישיבות, לא יודע בדיוק מי אמר את זה. אני גם לא בטוח שזה לגמרי נכון.
שמה?
עם ביטול תורה באיכות. כן, זאת אומרת, אדם, מה שקרה זה הילים. אז זה לא ביטול תורה.
אבל הוא יכול ללמוד גמרא עם רש"י ותוספות.
כן, אז מה?
בסדר
בוקר, ברור, אם הוא כבר בישיבה, אז זה לא סתם בא לישיבה. ברור. אבל האם יש הגדרה הלכתית כזאת? לא יודע.
למה הוא מתכוון
כאן? לא, יש משהו מזה. דבר פה שאדם מואס במדרגה הראויה לו. זה הכוונה. עקרונית. הוא לא רוצה מדרגה פלוטית. היא ראויה לו והוא לא רוצה אותה. כן. גימל. כן.
יכול
להיות שהוא
באמת
מורש
במידה
שהשורש של הנפש שלו רוצה משהו אחר. אז זה דבר מה ראוי לו. זה דבר מה ראוי לו. פסקה ג', יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה, איך זה חלק מהמערכת? זה נשמע. זהו, על זה מדובר, שיש משהו שהכרח אותו לבטל מהתורה, לא שהוא נכנע ליצר הרע. זה, על זה אנחנו לא מדברים. מדובר שהוא היה מוכרח מאיזושהי סיבה לבטל
מהתורה.
עשו במצווה עכשיו, עשו במצווה, אבל אתה מת, יש זמנים, הוא צריך
ללכת לתת.
כן, סיבות טובות יש לו סיבות, אבל למעשה הוא בוטל מהתורה. תראה, יש מי שברך שאומרים לכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, וכל מי שבאים לבית לבית הכנסיות להתפלל, מי שנותנים נר למאור ויין לקידוש ולהבדלה ופת לאורחים וצדקה לעניים, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה. אז הרב אברום שפירא תמיד אומר, הקדוש ברוך הוא יסלם שכרם, אבל תלמידי חכמים הם לא יהיו. כן, לא, יש הזמנים, אבל מה עושים מהזמנים? התבטלתי מהתורה, מה יכולתי לעשות? לא הייתה לי ברירה. אז מה אני עושה מהזמן ההוא?
השערה
שלך היא ביטול תורה. למשל, יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה, הם פועלים להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה. הנה, עכשיו אינני עוסק בתורה. אז מה עושה התורה עכשיו אצלי? היא עכשיו זורחת. היא מזריחה את צריכתה. אז אני מתחיל להכיר את הערך שלה. לפעמים גם אדם שלמד 30 שנה אומרים לו לך תלמד, הוא אומר אני לא יודע כלום. הוא באמת חושב את זה, הוא לא יודע כלום, זה נכון ביחס למה שהראוי לו. עכשיו תתחיל ללמד, פתאום אתה רואה שאתה יודע הרבה, כי אחרים הם לא למדו את המורה. אז גם זה מגלה לו את ערך התורה. כן, אפשר לומר. או למשל אדם שמקבל תוכי ציבור, כן? עד עכשיו הוא היה תלמיד חכם גדול, עכשיו הוא נהיה גם רב ראשי, פתאום האופק מתרחב, כי הוא צריך לעסוק בסוגיות כלל ישראליות. מה אתה אומר? לא דווקא. לא, הוא חיכה בתור למשרד הפנים, הוא צריך לעשות תעודת זהות. ג' שעות מינימום. מה? כי עכשיו הוא לא עוסק בתורה מבחינתה הלימודית, אלא מבחינתה הכללית. מה? לא מדבר שהוא מערער. לא מערער. אבל הכוונה שהתורה שהוא למד עכשיו איננה נדחקת על ידי זה שהוא עוסק כל הזמן בסוגיה זאת או אחרת, אלא עכשיו היא מבהיקה. כן.
תלוי כמה הוא למד קודם.
נכון, איזה תלוי. כן. נכון, בדיוק. חוכמות בחוץ תרונה. היא גופה, כן.
יש תפילה בכותל, יש לך שיעור. אתה
מתלבט
את זה,
כאילו
זה ביטול תורה, זה...
זה שאלה אחרת, פה הרב לא עוסק בזה. אתה שואל מתי לבטל, אתה שואל מתי לבטל תורה, מתי ללמוד. זה באמת שאלה הלכתית, היית אומר. האם ללכת לתפילה בכותל או להישאר ללמוד? זאת שאלה הלכתית. כאן הרב מדבר, מקרב כנתון. שיש זמנים בחיים שאתה מבטל מן התורה, והזמנים האלה פועלים פה רגע. כן. כן, לכן יש מקום לשקול. נכון, עכשיו יש לנו כלל. כבוד תורה גדול מלימוד תורה. לכן הולכים להלוויה של תלמיד חכם, למרות שעל ידי זה אתה לא תלמד תורה. לכאורה תלמיד חכם היה רוצה שתלמד, ולא תבוא להלוויה שלו. לא נכון. כי הלווייתו זה כבוד, לא, זה כבוד תורה. וכבוד תורה גדול מתלמוד תורה. מה זה הכבוד תורה גדול מתלמוד תורה? שיש בתורה משהו עצמי שמתגלה מעבר ללימוד. כלומר, הלימוד זה הצינורות הקטנים שדרכם הזרימה הכללית הזאת מתגלה. ודווקא כשאני עכשיו סוגר את הדף, סוגר את הברזים של העירה הכללית, של העירה הפרטית, כדי להתעסק בכבוד של המת, אז אור התורה פתאום מתגלה. זה כמו שכתוב בגמרא, שיושבי מחוזה אבירי לב הם. כלומר, אנשים אדישים, קשים, אנשי מחוזה. למה? כי הם רואים את כבוד התורה פעמיים בשנה ואינם מתגיירים. מה זה הם רואים את כבוד התורה פעמיים בשנה? במחוזה ישב רבה. רבה פעמיים בשנה, באדר ובאלול, היה עושה ירחי קלה. כן, זה מוסד עתיק כבר מזמן הגמרא, אחר כך המשך מזמן הגאונים, שבאדר ובאלול באים כל העם ללמוד אצל הגאונים ואצל ראשי הישיבות. ואז התקבצו עשרות אלפים מישראל. היו באים לשמוע דברי המוראים. והגמרא, ובמדרש כתוב שאש הייתה יורדת מן השמיים באותה שעה. והיו אנשי מחוזה רואים את האש הזאת. אז אני לא יודע מה זה אומר האש. אבל כמובן אתה אומר, וואה, זה הגדול. כנס מכון מאיר. כן? בבנייני האומה. כמה למדו שם? לא יודע. אבל היה רושם. כן, הרי התרשמו. אז זה מבחינת אור התורה שמביא. יוצא מבית המדרש לשעה. פונה לרשות הרבים, וזה על ידי ביטול התורה של כל מארגני הכנס. בסדר? טוב. איפה היינו? דלת. מיעוט. מתיקות נעימת התורה. אדם לומד תורה וזה לא מתוק. לא יכול להיות. תורה ולא מתוק. זה בתיקון המידות. זה במוסר, מוסר אביך, שם אומר, אם אדם רוצה לתקן את האישיות שלו, הוא צריך להיות מוכן לקבל את מרירות הסם. לדעת שכדי להשתנות זה דורש ממך מאמץ, והמאמץ הזה גם יכול להיות כואב. כן? אבל פה הוא מדבר משהו אחר. אדם לומד תורה וזה לא מתוק. תמור?
גם כן, בשלב הראשון
בואו בסדר, הוא מדבר פה על עובדה, אני יודע. כן? אז מאיפה זה בא? אני למדתי תורה וזה לא מתוק. מתוק האור לעיניים. אומר, זה בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. לנשמה יש טבע. יש לה גם טבע ישראלי. טבע של נשמה ישראלית. כלומר, אני יהודי. ומצד היותי יהודי, יש לי נשמה של יהודי. בתור, הנשמה של יהודי, של היהודי, אוהבת ללמוד תורה. אז למה אני לא? לא כך אוהב. כי הנשמה הזאת לא מופנמת אצלי. בסדר?
טבע ישראלי,
אולי בטבע ישראלי. היא לא מתחברת אליי. אני חי בדרגת הנפש שלי. אינני חי בדרגת הנשמה שלי. כלומר, הנשמה שלי זה המציאות האידיאלית שלי. בפסיכואנליזה קוראים לזה האני העליון. זה מה שאני עתיד להיות. זה הנשמה. אני עכשיו לא מה שיהיה, נכון. יש איזה פער. בין מה שמצפים ממני להיות, בין מה שאני לפני האלוהים, לבין מה שאני בפועל עכשיו. אבל אפשר את הפער הזה להקטין. אפשר שיהיה מבוא מפולש בין החלק העליון לחלק התחתון. כן. משה, משה, בדיוק. אני אומר משה, משה. בין משה לבין משה אין שום הפרש. משה של מעלה, משה של מטה, אותו משה. בסדר? ושני כן, ואומר אברהם, פסק, אברהם. יש הפסקה בין אברהם לאברהם. ושני משה, משה, אין הפסקה. אז מה הוא אומר כאן? מיעוט מתיקות נעימת התורה בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. מה אתה רוצה?
יש מישהו שבאמת יכול להחליט את הנשמה? שלא
נצבל? כן, משה למשל. אברהם, יעקב, שמואל.
מישהו
מהברנז'ר שלנו? כן, מן הסתם, מן הסתם. כן, יש אנשים נשמתיים. למשל, תראה, כתוב, רבי נחמן בסלב אומר שכשאדם מבקר אצל הצדיק, אז הוא יודע את השם. זה ביטוי חסידי מובהק. כן? אבל מי שיודע, יש גדולי ישראל שבנוכחותם אתה אומר ברור שיש אלוהים. כן? למשל גאולה כהן סיפרה שזה מה שהיא עברה אצל הרבי מלובביץ'. היא אמרה שבחדר ההמתנה של הרבי מלובביץ' אתה רואה שכל ספקותיך מסמיקים מבושה. יש ביטוי גאול. אז יש משהו כזה. מה? אבל הוא מת. אבל הוא מת. כן, אבל הוא מת. אז אין לך את מי לבקר שם. אתה יודע ש... אני אומר אפילו שעכשיו יש שמירה משטרתית על הקבר שלו כי הוא קיבל איומים על חייו. כן. אז מאיפה זה בא, כן? מיעוט מתיקות נעימת התורה בא מחסרון בטבע הישראלי של הנשמה שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה. כלומר, יהיה אדם צריך לחזור בתשובה מזה שהוא לא הניח תפילין. בסדר, אז מה התשובה? תניח תפילין. יש אדם שהחיסרון שלו זה לא עבירה פלונית אלא חיסרון בטבע הישראלי של הנשמה, אז הוא צריך לעשות תשובה על זה.
זה כמו עיכוב, אבל אני מזכיר את העיכוב קצת. אדם ממלא את
החסרון
במה שלא
עשה,
לא יודע מה
חסרון. לכן, האבחון זה ראשית הרפואה. אבחון נכון, זה כבר התחלת הרפואה.
אוקיי. אז איך אתה, כשאתה לומד, אתה לא יכול להגיע עד האבחון.
למה לא?
זה
לא תשמש למנחם. נכון. הנה, אבל תראה, כאן הרב כאן נותן לנו שלא כהרגלו, איזה טיפ מעשי. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוע. וחוזרת מתיקות התורה להתחיל להיגלות. מעצם העובדה שאני מודע לבעיה. נותנים את הדעת לתקן. אני רוצה לתקן, זה כבר מתקן. על ידי האור העליון. האור העליון מתקן את זה. כן. נכון. המשפט הבא הוא התשובה. נכון, לתת את הדעת לתקן, זאת אומרת להבין שזאת הבעיה ולהחליט לתקן, זה עצמו מביא כבר לתקן. נכון. מדוע? כי פה לא מדובר בעבירה. בעבירה, כל זמן שלא עשיתי מעשה הופכי לעבירה, העבירה עדיין פועלת בתוכי. פה מדובר בדבר שאיננו עבירה, זה לא בשולחן ערוך. אין הלכה בשולחן ערוך שצריך להיות מואר בשלמות הנשמה הישראלית. לא כתוב. נכון? אז זה בבחינת אדם, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. כל וחומר שלא מדובר על מצוות עשה, אלא מדובר על חסרון אהבה. בסדר? כן.
חסרון הזה שמדובר עליו, זה אם הוא
יש
לו
סיבה,
זה גם מכל תוכן של תורה, או אפילו בצורה
של תורה? לא, זה לא מתוק לו. לא מתוק לו.
לא מתוק לו.
תחום מסוים בתורה אפילו. תחום מסוים. זה הוא אוהב, זה הוא לא אוהב. זה מתוק, זה לא מתוק. כן.
הרב גם, אבל כתוב, שאדם תמיד משהו לבוא חפץ.
נכון.
נגיד אוהב משהו ללמוד מאוד, ומשהו אחר מסתבך עם זה ומאוד לא אוהב את זה.
נו.
מה הבעיה?
בהתחלה. אין אדם למד אלא מקום שלבו חפה, ועל ידי כך הוא יחפוץ בכל. אדם מאוד אוהב, אני יודע מה, דיני נזיקין. זה אצלו כל החיים שלו. הוא מתענג בזה, מתעניין בזה, בדרך זה הוא מגיע לכל התורה.
יכול להיות
שאדם
שבארץ
יותר קשה. אבל אתה יודע, אתה מזכיר לי שפעם כשהרב קוק הצעיר היה בוולוז'ין, שאל אותו הנציב מוולוז'ין, ראש הישיבה, איך אתה מרגיש? הוא אמר, כמו בארץ ישראל. הבעיה היא שהוא אף פעם לא היה אז בארץ. עוד לא היה בארץ. אבל זאת אומרת שיש אפשרות על ידי בית מדרש מהסוג הזה לשחזר משהו מאווירה ארץ ישראל. ביאליק להביל אמר על ישיבת וולוז'ין שהיא בית היוצר לנפש האומה. מה זה אישה וולוז'ין? לא יודע אם ביקרת שם, זה משהו קטן. אני לא ביקרתי, אבל ראיתי בטלוויזיה פעם. לא יודע, לא הרבה. כן, כל גדולי ישראל היו שם. קרוב לקבר, קרוב למקום הזה, יש שם בית קברות יהודי. שם נמצא אדם בשם, כמו הקבר של אדם בשם יצחק פרסקי, שלמד באישה וולוז'ין. שנכדו היה ראש ממשלה בישראל, שמעון פרס. יש שתי זכויות. או למשל, היה יהודי רב רפואל מוולוז'ין. רב רפואל מוולוז'ין היה רבו של הסבא של אהוד ברק. הכל מתחיל מוולוז'ין. או הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק. הוא צאצא של רבי ישראל סלנטר, רבי ישראל ליפקין. הכל מתחיל, יש זכויות. מה אתה חושב, אנשים הופכים להיות גדולי ישראל במלחמה או בפוליטיקה? זה התחיל סתם ככה? יש איזה זכות, יש איזה תמיד חכם שם שעומד ביסוד הדבר. אז כולם נעמדו בוולוז'ין. גם ביאליק נעמד בוולוז'ין. אפילו ברדיצ'בסקי. ברדיצ'בסקי? לא, ברדיצ'בסקי למד בוולוז'ין. לא, ברדיצ'בסקי זה לא ספר האגדה. ברדיצ'בסקי זה מיכאי יוסף בן גוריון, כן? שכתב את ספרי הכפירה הגדולים ביותר בעת החדשה, והוא האחראי הראשי, אפשר לומר, לחילון בישראל. וכשהיה איזה בחור ישיבה צעיר שקרא את ברדיצ'בסקי, מאוד התלהב מדבריו וקרא לעצמו באותו שם, דוד בן גוריון, על שם מיכאי יוסף בן גוריון. קראו לו גרין לפני כן, אבל הוא הריץ את מיכאי יוסף בן גוריון, ואז קרא להסמכה. הכל מתחיל אפילו מהכופרים שבוולוז'ין, בסוף קמה מדינה. כן? כן, זה לא... זה מה שקרה, איך אומרים? זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבי מלך. כן, מזבל פרדותינו, תראו מה קם בסוף. זהו.